הספר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
בוקר טוב לכולם, אתם בעוד תוכנית של בוסטר.
הערת אותי.
הפחדתי אותך.
ממש.
שלום לכולם, שלום לך, אור אלתרמן ברנע.
שלום לך, אור ברנע.
אתם בעוד תוכנית של בוסטר, כאן ב-104.9 וב-105.3 FM. כאן תרבות, אתם יכולים להקשיב לנו גם באינטרנט, בכאן.org.il, ולהקשיב לשם לכל התוכניות שכבר היו, ויש לנו תוכנית מאוד מגניבה היום, ועם נושאים מאוד חשובים לדבר עליהם. אני במיוחד מתרגש בגלל שאנחנו הולכים להשיק היום פינה של אבא חדש, שלא יודע הרבה דברים מהחיים שלו, והוא לא יודע לאן נכנס, ויקח לו עוד בערך שבוע או שבועיים להתחרט על מה שהוא עשה, קוראים לו רז חסון, והוא האבא של התוכנית הזאת, גם לא רק האבא של ילד חדש שהגיע לו. עולם, אז זה יהיה מאוד מגניב. חוץ מזה תהיה איתנו נורית טופז. למה אני אומר טופז? טופז. פעילה חברתית ומבילת את תנועת השדודים, שתספר לנו איך היא התמודדה ואיך היא מנפה את הספקטרום האוטיסטי של הבת שלה לפעילות חברתית מאוד חשובה. גילי אגר, הפסיכולוגית הקלינית, תספר לנו איך להתמודד עם הדבר הנורא הזה שנקרא תעודות של ילדים. אני אומר נורא בגלל שאני...
נורא כי התעודה זה נורא בפני עצמו.
כן, כן, כן.
לא כי לקבל תעודה לא טובה, זה נורא.
לא, לא, לא.
לא כולם מכירים אותך, אור ברנע.
שיטת התעודות היא בעייתית, בוא נגיד את האמת. ואנחנו ננסה לפתור, לא לפתור, אבל לפחות להעלות את הדבר הזה לדיון. וגם נועה דנג'לי.
נוגה.
למה אני כל הזמן אומר נועה?
כי אתה משבש שמות באופן קבוע.
השחקנית והקומיקאית והסטנדאפיסטית נוגה דנג'לי תהיה איתנו ותספר. זה אולי את צריכה להגיד.
על מה?
על מה היא הולכת לדבר?
על איך, למה טוב לאמץ ילדים כשהם קטנים ממש? לסור לימוץ?
זה אחד מהדברים, כן. אבל מה קורה כשהסבתות?
כן. לא משתפות פעולה?
לא משתפות פעולה.
אבל אמא שלי משתפת פעולה, למה אני צריכה לדפקנים?
כן, זה משהו שגם נמצא על השולחן הרבה. טוב, הנושא הבא זה נושא שקיים באופן אישי בחיים שלנו מאוד, ו... אנחנו כזוג גם יודעים את הרגע הזה שמשהו בלתי צפוי שמשנה לך את כל החיים כהורה מגיע, ואתה משתדל לקחת אותו ולהפוך אותו לדבר חיובי ולערב את החברה ולשנות אותה. ובגלל זה נמצאת איתנו על הקו נורית טופז, אמא של אמילי, פעילה חברתית ומבילת תנועת השדודים. שלום נורית.
בוקר טוב, שלום.
בוקר טוב. למי שלא מכיר, את רוצה לספר על הסיפור שלך?
כן, בשמחה. אני אמא לאמילי, היום היא בת 14. הבחנתי את אמילי כשהייתה בת 3 וקצת עם אוטיזם. מאז באמת החיים שלי השתנו. מהמרדף של איך לגלות מה הנחת עליי, ואיך אני מקדמת אותה מאותה נקודה, החלטתי בעצם למנף את זה גם לעשייה חברתית, ולתת מענה ולהיות אוזן קשבת להורים ולאנשים עם צרכים מיוחדים, מה שאולי גם לי היה חסר, או משהו שגיליתי כחוסר וכמשהו שמאוד נחוץ בדרך המיוחדת שעברתי בעשור האחרון.
תגידי, אבל איך באמת לוקחים את המקום הזה שבאמת מספרים לך, נותנים לך, ואנחנו גם היינו שם חדשות על הילדה שלך, שמאוד לא קלות להתמודד איתם, ובעצם הופכים את זה, מאיפה מגייסים את הכוחות? לעשייה חברתית עם זה, ולא שוקעים בתוך ה...
כן,
את
יודעת, הכי פשוט זה לצלול ולשקוע, ובאמת אחת הברירות שיש, אחת הבחירות שיש לנו, ואו באמת לצלול לבור העמוק הזה שנותר, או באמת לקחת את עצמך ולהגיד, אוקיי, זה עכשיו, זו נקודת המוצא שלי כרגע, ומה אני עושה עם זה הלאה.
אוקיי.
בשביל באמת לקדם את התהליכים בארץ, וכן, יש המון מה לעשות, וכן, זה בא ממקום, קודם כל, הבחירה שלי ומהדרך שעברתי, כי כל מקום שנתקלתי, היה הצורך לשפר, להזיז חומה, לשבור תקרה.
כן, אתה באמת מגלה שמעבר להתקדמות שאתה רוצה להשקיע ספציפית בילד שלך, אתה מבין שאתה צריך לשנות פה מציאות שלמה.
כן, לגמרי, ולהיות קרן אור להורה אחר, או לאדם עם צרכים מיוחדים שפונה אליי, ששנה הוא בבית, ורק מהקשבה של 5 דקות, וכמה מיילים ששלחתי, ופגישה עם איזשהו מנהל קולנוע, ואת פותחת 4 משרות בשבילו, זה מוסיף לך תעצומות נפש וכוחות לעוד 10 של עשייה.
נכון, אז תספרי לנו קצת על הפעילות שלך באמת, על הפעילות היותר רחבה. מה הספקת לעשות?
אוקיי, אז בעיקרון אני אחת ממובילות תנועת אשדודים בעיר אשדוד, שזו תנועה חברתית פוליטית, שבתוכה אני מובילה את מעגל צמא, שזה מעגל צרכים מיוחדים, ששם אנחנו בעצם מהווים אוזן קשבת להורים וממנפים כל צורך שמגיע אלינו. למשל, אני אתן לך דוגמה למיזם אחרון שיצרתי ככה בעולם, ויש לי חבר מיוחד, שנולד מאיזשהו אחר הצהריים שהבת שלי חזרה מבית הספר ואמרה לי, אמא, אין לי חברים. אז זה
שובר לב.
לפני השנייה לפני שאני מתפרקת לרסיסים, וכמובן שאני מתפרקת שנייה אחרי זה, אבל אני אוספת את עצמי, ובאותו לילה ממש כבר נוצר הדבר הזה שנקרא יש לי חבר מיוחד, שבעצם ייתן מענה לילדים המיוחדים שלנו לחברות ולחונכות. והמיזם הזה בעצם הצמיח לו כל מיני זרועות, שזה התחיל מסדנאות חברתיות, והיום זה כבר נותן מענה אפילו לנוער, לתעסוקה משמעותית, וגם להתנדבות. והחלום שלי זה להכניס את זה באמת כמחויבות אישית בבתי הספר, של להיות חונכים, ואפילו להכניס את זה כמסלול לסטודנטים באוניברסיטאות.
כרגע זה רק באשדוד?
לא, לאו דווקא. האמת, מאז שזה פרט, אז יש ביקוש מכמה ערים, אז ככה שאני משוחחת עם כמה ערים במקביל, אבל לא, זה גם זלג לגן יבנה, ויש גם ביקוש בקריית מלאכי, וגם מרמת גן פנו אליי. אז משהו שככה, אני מקווה שיצבור תאוצה, כי זה צורך מאוד 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 בסיסי של כולנו, שיהיה לנו חבר, לפחות אחד, בחיים, וזה צורך גם שלהם, כי הילדים עם הצרכים המיוחדים, יש להם את הצרכים בדיוק כמו לכולם.
נכון.
וזה מה שאנחנו צריכים לספק להם ולדאוג שכולם יראו את זה וינגישו את זה. אז זה אחד הדברים שאני עושה כמובילה של תנועת אשדוד, והיא נהנית המאגר צרכים מיוחדים. אני גם חלק מהנהגה ההורית של המרכז המשפחות בעיר, בשיתוף עם הרווחה, וגם פעילה בלי שום קשר בעיסוקיי היום. אני מנהלת מרכז הכשרה לתעסוקה בעמותת אנוש, ומשהו שגם עברתי שינוי במסלול חיי ממישהי שעבדה בכימיה ועבדתי שנים בפיתוח תרופות. זה משהו שגם ככה שינה את חיי. הם משנים את החיים, זה לא יעזור.
אמילי היום היא משולבת בבית ספר רגיל?
כן, אמילי משולבת מכיתה א', היא בכיתת תקשורת קטנה בתוך בית ספר רגיל, וככה גם היום במקיף, מקיף ט' באשדוד. זה עושים אותה. בכל מקום שאת מגיעה, אז גם שם צריך לעשות איזה שהם שינויים, והמשך העלאת המודעות, וזה באמת מטרת חיים, משימת חיים שהבת שלי נתנה לי, וזה מה שאני ככה ממשיכה לצוברת כוחות מהאנשים המדהימים שמסביבי, כדי שיהיה לי עוד מקום לעשייה.
נורית מעורר, סליחה, מעורר השראה, ותודה לך על הדברים.
ושתמשיכי לשנות את המציאות.
תודה, תודה רבה לכם.
תודה.
תודה.
Could have a
יחד עם החופש הגדול, הבא על כולנו לטובה, לרעה, לאיך שרוצים להתייחס אל זה, הגיעו התעודות.
אוי.
כן. ותעודות, יש תעודות טובות, יש תעודות פחות טובות, יש תעודות רעות, יש אין תעודות.
אני לא אוהב תעודות.
אני יודעת. אז והורים, מסתבר, לוקחים מאוד קשה את עניין התעודות, ואנחנו רוצים לעזור להם, כי אנחנו לא רוצים שהם יגרמו טראומות לילדים שלהם.
בבקשה.
בשביל זה אנחנו פה,
בבקשה.
בעצם.
ובגלל זה גם גילי אגר, פסיכולוגית קלינית ומנהלת טיפול קרוב לישראלים בסקייפ, נמצאת איתנו. שלום גילי.
אהלן.
אהלן.
שלומכם.
איך מתגברים על העניין הזה של התעודה? מה עושים עם אפשר לבטל את זה?
אני חושבת שהיה כדאי לבטל את זה.
גם אני.
אבל כמו כל דבר מבאס שקורה לנו במציאות, אנחנו יכולים לעשות עם זה משהו נורא נורא טוב. אז בעצם התעודות זאת הזדמנות גם להורים וגם לתלמידים לתרגל את הרעיון הזה שאנחנו בעצם לא רוצים לעמוד את עצמנו ואת ילדינו לפי מספרים ולפי הערכות חיצוניות, אלא לפי דברים פנימיים. מאמץ, הנאה, תשומת לב. עכשיו, אנחנו באמת חיים בעולם שבו כשהורא ורואה מספר של ציון לא טוב, הוא מגיב לזה, כן? כי הוא גדל גם בעולם שבו כשיש ציון 50 ומשהו, זה כאילו נחשב לאיזושהי בעיה. Mm-hmm. הזדמנות ממש לתרגל חשיבה והתייחסות אחרת. אז קודם כל, אם יש איזשהו ציון ש... לא יודעת מה, גרוע במיוחד, או התעודה מכללותה מספרים נמוכים, אפשר, אני חושבת, הכי חשוב קודם כל, לבדוק עם הילד למה זה, mm-hmm. ומה הוא מרגיש לגבי זה, כן? כי אני נניח הייתי חננת על חלל, כן? ואם היה לי בתעודה 95, ההורים שלי היו צריכים להרגיע אותי מזה שאני כאילו באבל. יש, ועדיין יש גם כאלה, כן? אני פוגשת אותם בקליניקה לפעמים ובכל מיני נסיבות.
יו, איזה מזל שלא היינו ביחד בכיתה.
זה מזל, אתה לא מבין בכמה מובנים, זה מזל גדול, גדול, גדול.
אני אומר את זה גם על עצמי, כי גם אני זה שהייתי לא בסדר, לא את.
לא, דווקא אני חייבת להגיד, אוקיי, דווקא אני כן אקח שנייה את עצמי כדוגמה, כי אני הייתי חננה מאוד, כן? אבל mm-hmm. נניח בשביל ללמוד למבחנים, לפעמים הייתי מבריזה מבית ספר, כן? אז, היו לי כל מיני כאלה דברים.
ממש...
אז זו דוגמה ממש טובה, כי דווקא אורי, מתי הייתי בבית ספר, יכול שהיה קורה מה שקרה באמת במציאות, שזה שאני והילד הכי מופרע בשכבה, היינו לנו אותו מספר חיסורים.
רק שהוא היה מבלה אותם בים, ואת היית...
ואני, בדיוק. אז בים של ספרים.
כן.
אז זו דוגמה ממש מעולה לזה שצריך לבדוק שנייה, קודם כל, למה, מה קורה כאן? אוקיי, וגם אני בתור חננה מאוד רצינית, היו מקצועות שהחלטתי שבגלל שידעתי שהם לא נכנסים לממוצע של האוניברסיטה של זה, תתתת, לא אכפת לי מהם, אני יכולה לקבל בהם ציון נמוך, כן. אוקיי? אז קודם כל צריך להבין למה יש פה ציון נמוך. והרבה פעמים אתם תראו שזה מבחירה, ההורים יראו שזה מבחירה של הילד. מה אני צריך היסטוריה? ואלה מקומות שהם עוד בסדר בעיניי. אני חושבת שהורים חייבים לנסות לאתר מתי הילד לא מסוגל לקבל ציון יותר גבוה, אוקיי? ובעצם מכסה את זה בזה שהוא אומר לא אכפת לי.
אולי זה ממש קשיים שיש לו.
בדיוק, צריך לרדת, בדיוק, צריך לרדת לשורש העניין ולהבין למה הציון פה נמוך. ואם הוא אומר, לא יודע, למדתי, אני לא מצליח, אז לא לבוא ולהגיד לא למדת מספיק או לא למדת טוב, יש המון המון ילדים היום שיש להם קשיים, שאין להם בעצם מיומנויות למידה, שזה דבר שלרובנו מאוד נדע באמת אין, כי לא לימדו אותנו את זה. כי הרבה יותר חשוב ללמוד עוד פרק בתנך, או עוד משוואה במתמטיקה. אף אחד לא בא ומלמד ילדים, וגם לא סטודנטים, איך בכלל לגשת לסיטואציה של למידה.
נכון.
נכון? איך אני עוזר לעצמי להתרכז בבית ספר? מה אני צריך לאכול בבוקר בשביל זה? כמה זמן אני אמור לשבת בלי לקום, כשאני לומד למבחן? אוקיי? איך נכון לסכן חומר? אז אלה דברים שכדאי שהורים יבדקו עם הילדים שלהם, אם הם מכירים ויודעים. אם הם יודעים איך ללמוד.
יש שתי גישות שאומרות, אחת אומרת שאין להם, מה הם רוצים? אין להם שום דבר רעילס, לא קורה להם שום דבר באמת אקוטי, הם לא צריכים להתמודד עם פרנסה, הם מקבלים הכל, אז את המעט שהם צריכים לעשות וזה לשבת וללמוד, שילמדו, ויש את אלה שאומרים, כן, אבל זה גיל נורא קשה, וכל דבר נראה להם נורא קשה, וזה גיל ההתבגרות, והכל נורא מסעיר אותם, ויכול להיות שזה גם נכנס שם, מפריע להם במהלך הלימודים, והשאלה באמת, איך נכון להתייחס לזה? כי יש אומרים שאת מפעילים את מידת הרחמים, ויש אלה שאומרים, לא, אין לך כלום לעשות, שב ותלמד, זה כל מה שאתה צריך לעשות בגיל הזה.
כן, אז התפיסה של אין לך כלום לעשות היא באמת באמת תפיסה מאוד מאוד, שנשארת על פני השטח. לילדים ונערים בגיל הזה יש המון המון משימות מאוד חשובות לעשות, שהן יותר חשובות מהמשימות הלימודיות, וזה לבסס את עצמם בכל מיני מובנים פנימיים. גיל שהזהות מתעצבת בו וחיי החברה מתעצבים, והערך העצמי, המון המון עיסוק באיך אני נראה ואיך אני נראה בעיני הסביבה, ומה אני רוצה להיות ומה אני שווה בכלל, ואיפה אני ביחס למשפחה שלי. ואני אגלה סוד קטן שההורים אולי לא כל כך יאהבו לשמוע, אבל בגרות אפשר תמיד להשלים. אבל ערך מחיי חברה, תחושה של שייכות, תחושה של עוצמה, היכרות עם עצמך, ממש לא תמיד אפשר להשלים. אז במובן הזה, אני, שוב, זו גישה שלי, לא, חושבים, לא כולם הסכימו איתי, אבל אני אומרת שאם הילד, בזמן שהוא לא לומד, עושה דברים אחרים שנראה שבונים אותו, נניח סופר פעיל בצופים, או גם סופר פעיל עם החברים שלו, לא יודעת מה, בגינה, אבל מרגיש מאוד טוב עם זה, וזה נורא נורא חשוב לו, אם יש משהו שחשוב לו, ללכת עם זה.
כן.
Okay, גם אם זה הכדורגל.
כן, כי זה יבנה אותו יותר מאשר התעודה עם הציונים והמספרים
בדיוק,
בסוף
השלום. בדיוק, כי הלמידה להצליח להשקיע במשהו שחשוב לך, היא למידה שהם צריכים לעשות בגיל הזה. ואז כשהוא יגיע לגיל 20 ויבין שבעצם יש לו תעודה גרועה, והוא פתאום ירצה להיות רופא, אז כן. הוא ידע איך עושים משהו שרוצים אותו. לעשות, והוא יעשה את זה.
כן. טוב, עצות מעולות.
תודה רבה, גילי.
תודה רבה, גילי.
בכיף. ביי בינתיים. ביי ביי.
ונמשיך בנושא האהוב עלינו, החופש הגדול, שכנראה נמשיך לדבר עליו עד ספטמבר.
כן.
אולי מספטמבר נתחיל כבר להתכונן
לא, לא, אנחנו בספטמבר הבא. נתחיל לדבר על הטראומות שעברנו ביולי-אוגוסט.
נכון. אז רגע לפני, אנחנו רוצים לדבר עם נוגה דנג'לי, שתספר לנו איך היא מתכוננת לחודשיים הקסומים האלה שמחכים לנו. היי.
תראו, מה אני אגיד לכם? אני מכינה את הקלונקס בצד.
למה בצד? מתחת ללשון.
ברור, אבל אז כאילו הגוף מפתח, הוא מתרגל לזה, ואז זה לא ישפיע, ואז מה אני אעשה?
את רוצה לשמר את המומנטום.
כן, אני צריכה שחטות לערב, קלונקס ליום. לא יודעת, משהו להרבה, באיזשהו תמהיל. אני לא יודעת, אני כבר בלחץ, כי... תשמעו, הבת שלי עכשיו בת חודש.
מזל טוב, שוב.
תודה. ואתמול זה היה היום הארוך בשנה, מה שאומר שכבר חודש אני חוגגת את היום הארוך בשנה. ואני מחפשת כבר מטפלת, כי אני כבר מטפסת פה על קירות. זה לפני שהילד כבר בחופשה, שתבינו. זה לפני שאני צריכה למצוא סידור. ואני שואלת האם אימוץ זה מוקדם מדי, אני לא יודע, תגידו לי.
לא, לא מוקדם, לא מוקדם.
רגע, למי מהם או לשניהם ביחד או בואי...
מי שאיתי כרגע, כאילו, תדעת, אתם יודעים, במהלך היום בשבילה אני צריכה את האימוץ ואחר הצהרן לילד.
שרגע, בן כמה הוא?
בן 3.
בן 3, אוקיי. כן, זה גיל טוב לאימוץ.
נכון.
כן, זה עוד לא טראומטי כל כך. אפשר להחליט את זה.
זהו, רציתי להיות אתכם, כי דווקא הבת שלי, אני חושבת שזה שלב ממש טוב לימוד.
אולי תקבלי גם יותר כסף עליו, אם כבר בן 3.
מעולף.
העניין הוא שנראה לי שהדרישות לימוד בגיל חודש זה ממש פשוט, זה כזה, אתם יודעים להקפוץ על כדור פיזי, או התקבלתם, לא יודעת. מה כבר תראה לעשות איתה? עכשיו, כל המטפלות לוקחות 50 היום לשעה. אתם ידעתם את זה?
כן, ידענו את זה. אני מכיר את זה.
מכיר? מכירים לכם?
מכיר.
תגידו לי, למה 50 נשמות? מה? זה לשחק עם בובה, וזה כאילו... לא חשוב, מאוד יקר הסיפור. אז כמובן ניסיתי עכשיו לגייס את ההורים שלי, ההורים, אמא. כאילו בואו, והיא כמובן הודיעה שהיא גם יש לה צרכים משלה, לא ברור למה.
מוזר.
מה זה הדבר הזה? אני לא יודעת מה להגיד, אני אגיד לכם מה, בדיוק עכשיו איזה קטע, כאילו אפרופו אמא ואבא שלי, אגב, ההורים שלכם נגיד עוזרים וכזה, הם בעניין, הם בתמונה.
חלק מהם.
כן, כן.
חלקם.
חלקם.
כן.
כן, איך תמיד?
חלקה.
כבאז כזה, זה לא זה, זה... שנים אותם. לא חושב, איך? בתוך תוכם אותו כזה, בסדר, כל אחד ייתן מה שהוא רוצה.
מה שהוא יכול, אנחנו נחילים להתמודד עם זה, כן.
בדיוק, אני כבר יודע, וכזה, שנאה. אז באמת, אז אבא שלי נגיד שהוא מגיע לשמור על הקטנה עכשיו, כזה לבקר, מה זה לבקר? הוא מגיע, אני המלצרית בראשאוור, כזה אבא מנה ראשונה, עיקרית אחרונה, כי נוח לקלח אותך, לפנק אותך, לעשות לך משהו, כאילו, מה זה סוגטת לו שבכלל הגיע? עכשיו, כשאימא שלי מגיעה, אני בכלל, זה משהו אחר, זה כאילו, אני מוכזבת ממנה מראש, כי הציפייה האמיתית שלי מאימא שלי, זה שהיא תגדל לי את הילדה. וכל עוד היא לא עושה את זה, יש בינינו ממש תחושה חמצמצה. מאוד, מאוד, מאוד מוכזבת. אז זהו, אז אני נעה כרגע בין לרצות לשלוח לאימוץ, בין לרצות לשלוח את ההורים שלי למקום רחוק, כדי שאני לא אכעס עליהם נורא.
שהם לא מספיק איזה.
לא יודעת, לא יודעת. יש לכם עוד פתרונות? אני אשמח לשמוע.
לא. לא, 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 לא עלינו על זה גם עדיין בשום צורה.
שמו, בכלל, גם החופש הגדול זה נורא, כאילו, זה גדול מדי.
זה נורא, זה נורא.
כאילו, סוף שבוע מבחינתי, זה ממש
סופי של החופש הגדול.
כן, כאילו, את אומרת, יאללה, מיצינו, היה נחמד, היה בזה הכל ביי. למה עכשיו עוד ועוד ועוד?
ומלא.
ומלא, ומלא. וזה יגמור את כולנו ואנחנו נתלונן, ואז יעלו פוסטים של, למה אתם מתלוננים? לסוף סוף הזמן נכון שם עם הילדים שלכם.
ואז מה אנחנו חושבים על מי שכותב את הפוסטים האלה?
כן. והאשמה של...
או שלקראת סוף החופש יש לפעמים אמא או שתיים שכותבות שהיא לא רוצה שהחופש הזה ייגמר. את מכירה את אלה?
כן, כן, כן. יו. את אומרת... לא.
אין דרך. צריך האמת היא להשאיר לה ילדים בסלסלות מחוץ הבית. בבקשה. הנה, קיבלת.
אין דרך, זה... הקטע גם זה שעל תיכונים עכשיו יצאו לחופשה.
כן, אנחנו כבר רואים אותם מסתובבים ברחובות.
שומעים אותם בלילות.
תקשיבו, זה יותר גרוע מדי שהאנשים האלה.
אתמול כמעט התקשרתי למשטרה. לא באמת סתם, אבל יש מצב שזה יקרה.
כן, תקשיבו, אני... אתמול צרחו לי מתחת לבית, ואתם יודעים, אתם מכירים את זה, שאתם לא יודעים אם להעיר להם ואז הם יארגו אתכם, או ש... עכשיו, אתם בעלי הכוח, אתם בתוך הבית, ויכולים להתקשר משטרה, אבל אני לא יודעת, אני נורא מפחדת מהאנשים האלה.
כן, אבל
אז
מרגישה הכי זקנה, לא?
הכי זקנה.
שאת מתקשרת למשטרה להתלונן על...
לגמרי, לגמרי.
זה פשוט אפשר לרדת ולהרביץ להם, סתם.
חופש הזה באמת מוביל אותנו להתמודדויות לא פשוטות.
שיהיה לנו קל.
כן.
ממש.
תודה רבה.
תודה.
תודה, בהצלחה.
בהצלחה.
תודה, גם את. נעשה את זה ביחד.
ביי, תשלחו לי מטפלת.
טוב, ביי.
looks like a pond floating by. This is your lullaby. Sugar plum fingertips kissing your honey lips. Close your eyes, sleepy head. Is it time for your bed? Never forget what I've said. Hang on.
מאוד מאוד שמח לפתוח פה פינה חדשה. מאז שהקמנו את התוכנית אמרנו שאנחנו רוצים פינה. הנה, יש לנו פינה.
ויש לנו כמה פינות.
ולא, לא, אבל שהיא קורית ממש פה באולפן.
ממש קורית. יש לנו עורך באולפן.
יש לנו עורך באולפן, שקוראים לו רז חסון, והוא פחות או יותר, יחד איתנו המציא את התוכנית הזאת. והוא הפך לאבא, ממש, ממש, ממש לפני כמה שבועות בודדים.
אנחנו רוצים לשאול אותו למה.
למה עשית את זה לעצמך?
זאת שאלה יפה. קודם כל, נורא מעניין לראות אתכם מהצד השני של הזכוכית. זה נהדר, זה באמת נהדר. טוב, אז קודם כל, ילדים זה כיף.
כן,
אני עדיין בשלב הזה.
אתה אומר ילדים, יש לך רק אחד, אתה לא יודע מה זה ילדים.
נכון, לא, האמת היא, אני אגיד לכם משהו, בתור בן יחיד גם, לא הייתה לי כאילו נגיעה לילדים, לא תרגלתי את הסיפור הזה, אז יכול להיות שלכם, עוד לפני שהיו לכם ילדים משלכם, אז יצא לכם עוד לחתל, או עוד, אני לא יודע מה, להרסה, להרבין.
אור הייתה בייביסיטר של
הרב, אז הנה, אוקיי, אז לי לא היה את זה, ואז פתאום אני מגיע למצב, שבו אני נמצא בתינוקייה, ואני צריך לחתל אותו, כי האיש שם עסוקה עם התינוקות, ואומרת לי, תבדוק, יכול להיות שהוא צריך איזה חילוף קטן.
זאת הייתה הפעם הראשונה בחיים?
זאת הייתה הפעם הראשונה בחיים, שנגעתי בחיתול של ילד.
בתינוקייה שם, זה גם אני.
אוקיי, נו, וכמה זה אינטואיטיבי?
כאילו, התינוקייה זה מקום נורא.
נורא והיום, כן.
הוא פשוט כופה עליך להתמודד לבדך.
כן, כן, הילד השני שלנו כבר לא היה בתינוקייה, בגלל שהיה לנו מאוד קשה בפעם הראשונה. אני חייב להגיד.
כן, שזה מהלך חכם. ואז פשוט ניסיתי לעשות סוג של, כאילו, ריקול מכל מיני סרטים, וכל מיני דברים, כאילו, איך ניגשים לדבר הזה.
שלושה גברים ותינוקת?
למשל, כן, כל מיני כאלה. תראו מי שמדבר, וכל מיני כאלה. וזהו, ואז ניגשתי לזה, ואני חייב להודות שחלפו שבועיים מאז אותו יום משמח.
לקח לך שבועיים להבין איך אתה, הוא עדיין בתינוקיה.
אני עדיין לא הבנתי. לא, לא, הוא כבר לא בתינוקיה, אבל אני עדיין לא עליתי על הסיפור הזה. זאת אומרת,
איפה אתה תקוע? באיזה שלב?
אז זהו, אני אספר לכם. בגלל שמדובר קודם כל, אתה לא יודע כמה זה אמור להיות מהודק. כאילו, מצד אחד...
מהודק מאוד.
אז זהו. כאילו, מצד אחד זה אמור להיות הכי מהודק שאפשר.
שלא ינשום, אבל שלא ינזק.
בדיוק. כדי שלא יהיו דליפות. מצד שני, אתה גם רוצה שתהיה לו תחושה בגפיים התחתונות.
כן.
לא הכרחי.
לא הכרחי.
שלא ינזל.
אגב, לך יש בן.
אז זהו,
כן?
אז זהו. Okay. אנחנו מיד נדבר על העניין הזה, כי אני הגעתי כאילו עד שהתחלתי, אתה יודע, קצת להרים לעצמי, כאילו שהצלחתי לחתל אותו והכל טוב, הנה, הסקוטש בא לפה וזה, וזה בכלל לא נורא כל הסיפור הזה.
איך הבנת את הקדימה אחורה?
כן, כן.
זה מבלבל.
כאילו, הקדימה זה עם, לא, האחורה זה עם הסקוטש, כי הוא אמור להתחבר לצד המקדימה, אז עליתי על זה, ואני מכין את זה לעצמי כאילו מראש, כן? בקטע של, אוקיי, זה הקדימה וזה אחורה, סבבה, שם את זה בצד. ואז פתאום התחלתי לשים לב שפתאום הגב שלו קצת רטוב. ואז אני שם לב שגם המיטה, המזרן קצת זה, ואז אני כאילו מנסה להבין איפה הדליפה. כן.
אני עדיין חייב להגיד שעוד לא לגמרי פיצחתי את זה.
לא נכון.
כן, יש לנו עוד ילד קטן שהוא רק בלילה עדיין עם חתולים, הוא בתהליך גמילה, והוא גם, כשהוא הגיע, לפני זה הייתה לנו בת, זה סיפור אחר לחלוטין, אם תהיה לך בת,
זה כאילו מה?
זה סיפור אחר לחלוטין של חיתולים.
אתה פשוט עוטף אותה.
אבל עם הבן, באמת יש עניין שונה, שבאמת יש שם קונסטלציה, קונסטרוקציה, כל מיני דברים אסטרטגיים שם שצריך לחשוב עליו ושצריך לשים חיתול, ואצלנו כאמור הוא עדיין רק בלילה, עכשיו רק בלילה עם חיתולים, ביום כבר לא, וזה...
ומספר הסדינים כמספר החיתולים שמחלפים בלילה.
אז זה נמשך הסיפור הזה?
כן, אני יש לי תיאוריה אחרת. חברות החיתולים כשלו. באמת, הם לא הצליחו לפתח חיתול שסופג את מה שצריך לספוג. זה לא עובד. אתה צריך לשים טיימר, כן, באופן גורף.
בנות ובנים.
גורף, גורף. צריך לשים טיימר, ופשוט פעם בעשר דקות להחליף חיתול.
כן, אתמול אני לא הייתי מחוץ לבית בערב, וזה שעור יוצאת מחוץ לבית, זאת אומרת, יש הודעת אס-אמס תמיד, אני הולך לישון, תזכור להחליף כשאתה נכנס הביתה.
ולהחליף זה להחליף את המיטה, את המזרון.
רגע, חברים, זה לא מעודד, הסיפור הזה.
אנחנו לא באנו לעודד אותך פורז.
הייתי בטוח שתתנו לי איזה...
לא באנו להרים.
לא.
לא. אז בעצם פשוט נזרקתי לתוך בריכה עם הורים אבודים.
בריכה חמימה. מים חמימים.
אנחנו רק מדברים אבל עכשיו גם על איך לשים חיתול ופיפי, וזה חכה, אנחנו אולי בפינה הבאה נדבר על קאקי.
קאקי גב, כבר זה קרה?
קאקי גב, לא.
לא, לא, בגלל שהוא תינוק מאוד קטן, זה עוד
לא קורה.
יש שם, עוד אין שם, הוא...
המסה עוד לא...
הוא עוד לא אוכל אוכל מוצק.
לא, לא, סליחה, קאקי גב קורה לפני, אתה שכחת.
כן, בסדר, אבל כשהאוכל המוצק מגיע, יש משמעות חדשה שלמה לחיתולים שאתה בכלל לא יודע ועוד לא, אז טוב, נחמד. תערוס
את עצמך.
כן, לאט לאט.
בחיתול ענק.
נדמה לי שיהיה לנו פה עוד הרבה על מה מדבר בשבועות הקרובים.
כנראה, אבל תכינו משהו מעודד קצת.
טוב, אני מבטיח, אני מבטיח. כן, ננסה למצוא קצת אופטימיות.
אופטימיות, תשקרו לי.
אוקיי, גם עולה. זה אני יכולה לזרום. בסדר.
תודה רז.
תודה.
עוד תוכנית של בוסטר הגיעה לסיומה. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא. תכנסו לכאן תרבות ולבוסטר ותקשיבו לכל התוכניות שהיו עד עכשיו בבוקר כשאתם קמים בלילה לפני השינה. www.kan.org.il. תודה, אור אלתרמן ברנע, אני אפגש בקרוב. ביי.
ביי. See